אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. יומיים לפני מצעד הגאווה הגדול בתל אביב, אנחנו ממשיכים להביא לכם מידע על חלק משפע האירועים התרבותיים שמזומנים לכם במהלך החודש הזה. כבר עכשיו נספר לכם כי ביום שישי הקרוב, בין השעות 12 ל-2 בצהריים, נשדר כאן משדר מיוחד של חלון גאווה, שילווה בשידורים חיים את מצעד הגאווה בתל אביב, וידברו בו המנתה והאומנים שלנו ובחירי הציבור הלהט"בי בישראל. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו יום שישי הקרוב בין 12 ל-2 בצהריים. ומה בתוכנית היום? מיד נדבר על סיורים בעקבות המורשת הלהט"בית בשלוש הערים המרכזיות, תל אביב, חיפה וירושלים. נספר לכם על ספר שירה חדש של המשוררת הלסבית מיקה בן שאול. נדבר גם על הסרט ריפיל של עומר הראל, וגם על ספר ילדים חדש של יעל פדר שמנסה להנגיש לילדים את הדרכים המגוונות להבאת ילדים לעולם. נשמיע גם משירי הגאווה ששוטפים אותנו החודש, כמו בכל שנה כמעט, יש לי הרגשה שהחודש קצת יותר, כל אלה ככל שנספיק. בצוות היום דיאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, יובל יסוד הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. השר לביטחון הפנים עומר בר לב תובע ממשטרת ישראל להגדיר באופן פרטני פשעי שנאה על רקע להט"בופובי. כך פרסם אתמול כתב חדשות 13 עומרי מניב. בר לב צפוי להיפגש בקרוב עם המפכ"ל יעקב שבתאי, ובמשטרה נוטים להתנגד לבקשה. האגודה למען הלהט"ב היא הגוף היחיד שמרכז מידע בנושא של פשעי שנאה כלפי הקהילה. לפי נתוני האגודה, בהשוואה לשנה שעברה, חלה בשנה האחרונה עלייה של 27% בדיווחים על מקרי שנאה או אלימות כלפי חברי הקהילה הגאה. לראשונה בישראל דגל הגאווה הונף בחזית משרד החוץ בירושלים. ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד צייץ בטוויטר. לראשונה אי פעם הוריתי להניף במשרד החוץ את דגל הגאווה. משרד החוץ ועובדיו מובילים מסר של סובלנות, אחווה וחופש. כך שר החוץ וסגן, וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד. סגן שר החוץ עידן רול, הומו גאה ממפלגת יש עתיד, הוסיף כי הנפת דגל הגאווה בגאון לצד דגל ישראל במשרד החוץ היא בשורה חשובה כלפי פנים וכלפי חוץ. אני זוכר את עצמי, אמר רול, כנער בן 16 עם חששות לגבי העתיד, ומקווה שהרגע הזה נוסח ביטחון בנערים ונערות ברחבי ישראל והעולם. בתל אביב יוקם מרכז לאומי למורשת קהילת הלהט"ב בישראל. היוזמה להקמתו היא של איתי פנקס ארד, חבר מועצת עיריית תל אביב יפו ומחזיק תיק הלהט"ב בעירייה, ושל הקולנוען יאיר קדר. במרכז הזה יוצגו מיזם קולנועי היסטורי שיתעד 100 פעילים ופעילות ותיקים, סרט שיציג את מאבקיה ההיסטוריים של הקהילה וארכיון פיזי ודיגיטלי. בשיחה עם ויינט הדגיש פנקס ארד כי מדובר במרכז חסר תקדים ברמה בינלאומית. היסטוריה במשחקים האולימפיים. ספורטאית טרנסג'נדרית תשתתף בפעם הראשונה באולימפיאדה שתתקיים בטוקיו באוגוסט הקרוב. הוועד האולימפי של ניו זילנד הודיע שלשום כי מרימת המשקולות לורל הברד תייצג את ניו זילנד במסגרת נבחרת הנשים שלה. עד שעברה ניתוח להתאמה מגדרית לפני 8 שנים, הברד השתתפה בתחרויות גברים. השתתפותה של הברד בתחרויות הנשים עוררה מחלוקת בעבר, וב-2018 פדרציית ענף הרמת המשקולות של אוסטרליה אף ביקשה לפסול את השתתפותה במשחקי חבר העמים הבריטי. בקשתה של הפדרציה נדחתה. שחקן הפוטבול קארל נסיב מקבוצת לס וגאס ריידרס בליגת הפוטבול האמריקנית יצא אתמול מהארון. נסיב בן 28 הוא שחקן הפוטבול המקצועני הפעיל הראשון אי פעם שחשף את היותו הומו. בסרטון באינסטגרם אמר נסיב, אני מקווה שיום אחד סרטונים כאלה ויציאה מהארון לא יהיו נחוצים. נסיב גם הודיע כי יתרום $100,000 לארגון שתומך בנוער להטבקי. האקדמיה לטלוויזיה בארצות הברית הודיעה ביום שני כי המועמדים והזוכים בפרסי האמי יוכלו לבחור מעתה להיות מוצגים באופן נטול מגדר ויוצגו כפרפורמר, שהיא מילה ניטרלית באנגלית, ולא כשחקן או שחקנית. השינוי ייכנס לתוקף כבר השנה, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
כן, בחודש הגאווה שוחרי הקהילה ותולדותיה כובשים את הארץ גם ברגליהם, ולא רק במצעדים, ולרגל החודש הזה מתקיימים גם סיורים באתרי מורשת להטאבים בעקבות סיפורים אישיים של חברי וחברות הקהילה שעמדו בצמתים שונים של ההיסטוריה הלהטאבית בישראל. וכך יצאו להם סיורים רגליים בתל אביב, חיפה וירושלים תחת הכותרת גאה גאה בדרכי. מדובר ביוזמה של אברהם טורס וגם של פעילים בקהילה. את אחד הסיורים בירושלים יוביל יוני סנדרוביץ', שהוא מורה דרך גאה בן 32, והוא גם ישתף את ההולכים בסיור בחוויות מסיפורו האישי. אני אומר עכשיו שלום וחג אהבה שמח ליוני סנדרוביץ'.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, בסדר גמור. בדיוק החודש גאווה, אז ככה יש הרבה דברים שקורים והסיורים, אז אני מאוד שמח על כך.
וחזרת מחוץ לארץ, איך היה בנתב"ג?
האמת שבנתב"ג היו תורים מאוד 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 ארוכים לבדיקות שנוחתים, ממש מאות של אנשים, אבל בסדר, גם את זה עברנו.
אז רגע, אתה בבידוד?
לא, אני לא בבידוד, כי מי שמחוסן עושה בדיקה, כאילו כל מי שמחוסן או גם לא מחוסן עושים בדיקה לפני ההגעה לנתב"ג, וגם בזמן ההגעה לנתב"ג, ובגדול גם עם התשובה, שלילית, כמובן שהכל בסדר, אבל...
טוב, אז זה המחויבות שלנו לאקטואליה שאיננה חלון גאווה. בוא נתחיל בהתחלה. איפה תהיה בעצם נקודת היציאה בסיור? אתה יודע מה לפני זה? ספר לנו לפני הסיור בירושלים שבו, או שאותו אתה תוביל, קצת על הסיורים בערים האחרות שבהן אתה לא מוביל את הסיורים, בחיפה ובתל אביב.
בגדול, כל הסיורים שמתקיימים הם כולם כמובן בנושא הגאווה, נקודות מסוימות בתוך העיר, מקומות ש... אם זה בחיפה ואם זה בתל אביב, לוקחים באמת את אותם אנשים על ההיסטוריה של העיר, לאתרים המרכזיים, גם לאתרים הפחות מוכרים. אז זה בעצם מה שקורה בכל עיר בעצם. בתל אביב זה הכי מאוד, זה הכי, מה שנקרא, ידוע כמקום שהרבה חבר'ה מהקהילה הגאה גרים בו, אז שם יש כמובן גם הרבה יותר דברים שקורים, ודווקא בירושלים וחיפה זה מקומות שאנשים פחות מכירים ויודעים מה קורה בהם.
אוקיי, אז בוא ניגש לסיור הירושלמי, איפה הוא יתחיל?
הסיור הירושלמי מתחיל בעצם, הוא יוצא מאברהם הוסטל, מהמקום שבו בעצם אברהם הוסטל נתן את הרעיון של לעשות את הסיורים האלה ביחד איתי. ומשם אנחנו פשוט מתחילים לטייל ברחבי העיר. אנחנו מגיעים למקומות כמו הבית הפתוח, מספרים קצת על ההיסטוריה שלו.
זאת תהיה התחנה הראשונה?
כן, זאת התחנה הראשונה.
איפה ממוקם הבית הפתוח?
הבית הפתוח ממש ממוקם במרכז העיר של ירושלים, הוא בדיוק עבר למקום חדש, קרוב לא רחוק מקפה נוקטורנו, אם אתה מכיר.
אני לא, אבל בטח הירושלמים מכירים.
כן, הירושלמים בטוח מכירים. אז באמת מדברים קצת על ההיסטוריה שלו, הרבה לא יודעים שבעצם הוא כבר ממוקם, כבר קיים משנת 97, שזה ככה, הרבה פעילויות ודברים שקורים שם, גם אם זה דתיים וגם לכל הגילאים, וככה זה מקום שהוא מאוד, מאוד פתוח לכולם. וגם במיוחד החברה הצעירים שבאמת צריכים את המסגרת הזאת, הגאים הצעירים.
מה תספר על המקום למי שיצטרף לסיור?
אני לא רוצה לעשות הרבה ספוילרים, כאילו, יש גם דברים שקורים בתוך
ה... גם אין לנו את כל הזמן, בוא.
כן, כן, נכון, אבל בגדול כל האירועים שקורים שם, באמת הבית הפתוח הוא גם זה שאחראי על מצד הגאווה, אם אפילו במידה של טיפולים ולבוא בעצם, אתה יודע, אם זה הפן, לבוא באמת ולדבר ולספר ולהכיר אנשים בגילך, או גם לא בגילך, ולדעת שיש עוד כמוך, במיוחד בירושלים, שזה עיר שהרבה מאוד מכירים אותה כעיר דתית, ויש בה גם הרבה דברים אחרים שקורים, אז ככה מדברים על הדבר הזה. ומשם אנחנו גם מגיעים לנוקטורנו, שזה בעצם בית קפה שפתח לפני ממש מספר שנים מופעי דרג, שזה משהו שלא היה לפני זה בירושלים כל כך.
אוקיי, מהבית הפתוח למה תהיה התחנה הבאה בסיור?
נוקטורנו, בעצם לנוקטורנו, שזה ממש לידו.
אוקיי.
ושם אנחנו באמת, סליחה?
לא, אמרנו, נוקטורנו אנחנו מכירים, עכשיו דיברת עליו, בוא נלך לתחנה שאחרי.
אוקיי, לאחר מכן אנחנו ממשיכים לאזור קרן היסוד, אנחנו מספרים את הסיפור של שירה בנקי, של מה שקרה במצעד הגאווה ב-2015, שזה גם פה נכנס לסיפור האישי שלי, שאני בעצמי הייתי במצעד הזה, ואת כל באמת הסיפור הנורא שקרה עם הדקירה, וגם אני הייתי מאוד מאוד קרוב לדוקר עצמו, אז אני מספר גם את כל מה שקרה שם, כל השתלשלות האירועים, איך שאנשים ברחו, ואיך שהיה לחץ מטורף ברחובות, ברגע שזה קרה בירושלים, ומשם אנחנו ממשיכים לוידאו, אני מאמין ששמעת על הוידאו.
לא, אתה תספר, בשביל זה אתה פה.
אוקיי, אוקיי, בסדר, גמור. הוידאו בעצם זה הגי בר היחיד בירושלים, זה גי בר מאוד אינטימי, מאוד קטן. לפני זה היה לנו אחד אחר שקראו לו שושן, אבל הוא נסגר לפני המון שנים, והוידאו בעצם עושה גם הרבה אירועים, הרבה מסיבות לקהילה הגיעה, ואנשים מאוד ככה מרגישים וולקאם שם, זאת אומרת, לא משנה אם אתה דתי, אם אתה ערבי, אם אתה חילוני, כל אחד באמת מגיע לשם, יש שם הרבה מאוד ערבים מיוחדים שקורים שם, הרבה נושא גם הרבה פעמים.
איפה זה ממוקם?
זה ממוקם גם באזור מרכז העיר, רחוב אלני המלכה זה נקרא.
זה אנחנו מכירים, אולפני כל ישראל היו שם.
כן, אז נכון, אז באמת יש שם גם דבר שנקרא תקליט, וכל מה זה שמות כאלה תקליט, וידאו, רדיו, כל האזור הזה הוא מאוד אזור...
זה מחווה לכל ישראל.
מה אתה אומר? סליחה.
השמות האלה הם מחווה לכל ישראל.
כן, כן, בדיוק, נכון מאוד. וגם לידו, אנחנו גם מדברים על, יש לנו גם בית קפה גאה, שהוא, גם שם אנחנו קצת מדברים על הבית קפה עצמו. לאט לאט נפתחו עוד ועוד מקומות, ויש היום הרבה יותר מקומות לצאת, להגיע אליהם. וגם באותו אזור מתקיים מדי בערך כחודש, כל חודש כזה מסיבה שנקראת טיפולי הרמה, לא המרה, הרמה, שזה גם נעי מסיבות שקורה לנו בעיר. וזה באמת, כל העניין של הסיור עצמו הוא לדבר על המקומות שנפתחו, על המקומות שלאט לאט שינו את הפנים שלהם, פתחו את הדלת לקהילה הגאה. אנחנו גם מדברים על שכונת רחביה, שגם שם אפשר לראות שהולכים שם המון המון דגלי גאווה במרפסות, גם מקום שהוא מאוד לאט לאט מדגל אחד התווספו עוד ועוד. וזהו, באמת אנחנו במערך סיור כמובן נוצרים בנקודות מסוימות וגם נותנים לאנשים לשאול, רוצים לדעת מה הם ידעו על העיר לפני שהם הגיעו לעיר, מה הם יודעים עכשיו בסיום שלו. וזהו, העיר באמת מתפתחת בצורה באמת מעוררת השראה לקהילה הגאה.
כמה משתתפים אתה צופה הצטרפו לסיור הזה שלך בירושלים?
תראה, זה בגדול יוצא בין, יש לך בין 15 לבין 30 אפילו שמצטרפים. ומהבחינה הזאת זה גם משהו שהוא מאוד מעניין, כי בתל אביב כמובן זה הרבה יותר נגיש לאנשים להגיע, וירושלים לפעמים אנשים צריכים לעשות יותר מאמץ לבוא, אבל ברגע שהם באמת מגיעים לסיור כזה, הם באמת לומדים משהו חדש, שזה לא דווקא רק ההיסטוריה הירושלמית של מה שהיה פה בעבר, אלא גם ההיסטוריה העכשווית ובמיוחד של הקהילה, של הקהילה הגאה.
יפה, אז בואו לקראת סיום, תגיד לנו מתי בדיוק שוב קוראים, באיזה ימים קוראים הסיורים האלה?
הסיורים הבאים, בגלל שכבר אוטוטו יש לנו את מצעד הגאווה, אנחנו ממשיכים גם לשבוע הבא, זה יהיה בימי שלישי וחמישי. וכמובן זה גם לפי הצורך, יש כאלה שגם רוצים אפילו בפרטי לעשות רק הם את הסיום, אז זה גם דברים שקורים ואנשים מוזמנים להצטרף וליצור איתנו קשר.
יפה, יוני סנדרוביץ', גאה בדרכי, גאה בדרכי, כך קוראים לסיורים שאתה תוביל נכון בירושלים, מאוד. ויהיו סיורים כאלה גם בחיפה ובתל אביב. אנחנו מאוד מודים לך וחג שמח.
תודה רבה, תודה רבה.
חלון גאווה.
הספר הפתוח הוא שמו של ספר שירה חדש של המשוררת מיקה בן שאול, שיצא ממש לאחרונה בהוצאת ניב. נזכיר שזהו הספר השלישי של מיקה, והיא תחגוג את צאתו בשלושה ביולי בטרמינל 4 בתל אביב. אין לי ספק שזה יהיה אירוע שווה, ולו מפני שאת השירים של מיקה מבצעת במעין פואטרי סלאם. מיקה, נזכיר לכם, שבתה לבבות רבים כשהיא נחשפה לעולם, כאשר היא בעצם קראה חלון אל חייה כמי שחיה עם מניה דיפרסיה, ובספר החדש היא ממשיכה לגעת בשאר העולמות שממלאים את חייה. אהבת נשים, נשיות, עידן מיטו גם נכנס, קצת גם דיכאון, גם שגאון ואפילו, ובעיקר אולי, ריפוי. תענוג לי לומר שלום וברכות וחג אהבה שמח למיקה בן שאול.
שלום, תודה רבה.
תודה לך. תודה שבאת, על זה נאמר.
תודה לכם.
את יודעת מה? למה שלא נתחיל? פשוט תקריא לנו שיר מהספר.
אז אני אקריא את שיר הנושא של הספר, שנקרא כשם הספר, כספר פתוח. והוא הולך כך. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, ודפים נקראו מבשרי הבוכה, ומילים נשטפו לביבי הרחוב, ושירה תפטפה מגופי הצמא. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, כל מי שחשק לא נדרש לגשש, כשהנפש פרוסה בחלל הפתוח, ברור שידיים יקחו מה שיש. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, לא כי תכננתי לצעוד ערומה, ככה הונדסתי, ככה נבניתי, תהום של מילים ללא עטיפה. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, זרועות לצדדים רק שמישהו יקרא, כל מה שיקר לי נשטף עם הרוח, אך גופי לא מפסיק לתרגם ביצירה. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, עייפה ורצוצה וריקה מבפנים, אך הסבל הזה שברא עצמותיי, ממשיך לייצר בי חיים.
אז זה ספר, הפתיחה של הספר הזה, נכון. הייתי אומר שהוא הוא מעורב, כי באווירה שלו, בחלק מהנושאים שמניתי לפני שפניתי אלייך, יש בו גם מן הריפוי, אבל גם מחוסר השמחה.
נכון. כל הספר הזה בעצם זה ספר שמחולק לשלושה חלקים. הראשון, אז זה חלקים שהם בעצם הירח שהוא מתמלא. החלק הראשון הוא ריק, החלק השני הוא חצי, והחלק השני הוא מלא. השלישי הוא מלא. וזה בעצם החלק הראשון.
מי שיחזיק בידיו את הספר יוכל לראות את זה ממש מצויר. מיקה? מיקה נפלה לנו מהקו? אנחנו, בוא נשמע עוד קצת צלילים מטרילילי, טרילילה של אילן פלד, מירי פסקל ונועה קירל.
מה השם שלך?
נועה.
נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.
מי ששותה מים, יש לו הרבה סודות, וזאת עושה לחיים, שופרת הכוסות. אל תגידי הופ לפני שאת קופצת, כשאני קופצת.
הנה, חזרנו אל מיקה.
הלו?
מיקה איתנו?
כן, כן.
או, יופי. אמרתי שמי שיפתח את הספר באמת יוכל לראות את אותו ירח במילואו, וירח מתמלא וירח גם מתרוקן כמעט.
נכון, וזה עובר מחושך לאור אצלי. זאת אומרת, זה מתחיל בירח שהוא ריק, וזה אכן הספר, השיר הראשון בספר, אז הוא בירח הריק, ספר פתוח, מה שקראתי עכשיו. אז יש לו אווירה שהיא מלנכולית, אבל זה הולך ומשתפר. ככה גם במופע שלי, דרך אגב. זה תמיד מחושך לאור.
נזכיר גם באמת שלפני 5 שנים את יצאת עם לסביונסט, נכון?
לסביונסט, כן.
כן. ויש גם מופע, עוד, אנחנו נחזור לספר, אבל אם כבר הזכרת מופעים, יש לך גם מופע ביום 5 הקרוב בכפר סבא, נכון?
נכון, יש לי מופע בכפר סבא שהוא מופע מטעם עיריית כפר סבא, שהוא מתרכז יותר בנושאים גאים לכבוד חודש הגאווה. ויש לי את ההשקה שלי בשלישי לשביעי, שזה ממש חומרים חדשים מתוך הספר החדש. אבל בגדול, גם כל המופעים שלי זה מופעים שאני עומדת ומדברת שירה. זה מופע שהוא מאוד פשוט כביכול, אבל זה הרבה רום נפשי.
למה את מתכוונת?
שכמו שקראתי על את השיר כספר פתוח, שהכל ככה חשוף וברור, אז אין שם שום דבר שאני פוסחת עליו מבחינת פגיעות. זה אני עם כל מה שיש לי לתת מבחינת דברים שאנשים לא מעיזים אולי לדבר עליהם בדרך כלל.
תני לנו דוגמאות למי שעוד לא היה במופע שלך.
דוגמה לשיר?
דוגמה למשהו שלא מדברים עליו, אבל את כן מעיזה.
אני גם, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל גם אני אישה שאוהבת בעיקר נשים. מדברת על זה בפה מלא, ואני מאמינה שזה חשוב, בגלל שהרבה אנשים מתביישים, בגלל שאני התביישתי כל כך. אני ממש לא באה ממקום שמקבל ואומר, יאללה, אני הייתי הומופובית פנימית כלפי עצמי.
כמו כולנו.
אני לא יודעת עם כולם, אבל הרבה מאוד, ולא מספיק מדברים על זה. מדברים בעיקר על הומופוביה חיצונית, לא מדברים על כמה נורא זה להרגיש חריב.
כן, ההומופוביה הפנימית היא לא פחות הרסנית וקשה, אבל
לגמרי.
אבל זה כבר עניין בינינו, אנחנו במאבק, אנחנו מנסים שמבחוץ לא יוסיפו.
כן.
אז ספרי לנו גם באמת על החוויה הזאת, על ההתמודדות עם ההומופוביה הפנימית, הלהט"בופוביה.
יש לי שיר שהיה גם בלסביונס, ואני גם הולכת להופיע איתו בכפר סבא, שנקרא אני לא, שזה שיר מהספר הראשון. שזה שיר שבו אני מסרבת לכתוב, להגיד, לרמוז את המילה לסבית, אבל בעצם כל השיר אני אומרת, אני לא, אני לא, אני לא, אבל אני מאוד מאוד כן. אני חושבת שעבורי זה היה פחד אחד הגדולים. היו לי 2 פחדים, להיות לסבית ולהשתגע, ושניהם התגשמו. אבל זה בנה בן אדם חזק, אני חושבת, אישה חזקה. והיום אני לא הייתי מחליפה את החבילה הזאת בחיים. לא את זה שאני אוהבת נשים, לא את זה שאני מתמודדת נפש, אני חושבת שזה נתן לי את הפתח לעולם היצירה, כמו שהוא נתן.
איזה תגובות את מקבלת בהופעות על החשיפות המאוד גורפות שלך?
אני חושבת שהתגובה הכי נרחבת זה, וואי, את מדברת בדיוק דברים שאני רציתי להגיד, או דברים שאני חושבת ופחדתי להגיד, שזה מאוד מרגש לדעת, אבל אני באמת חיה באמונה שאנחנו כולנו, כפילו שיר בספר שאומר את זה, שקלפו כמה שכבות מכל אדם, ובסופו של דבר תמצאו ילד שרוצה שיאהבו אותו. ואני חושבת שזה נורא נכון. אני די חיה את חיי באמונה הזו. אנחנו די דומים, הרבה יותר דומים משונים.
כן, דיברת על תחושת הבושה הזאת, אנחנו מדברים בעיצומם של ימי חודש הגאווה. איך את מציינת את החודש הזה?
אני כן הולך למצעד, אני כן אשתתף במופע בכפר סבא, אבל אני חיה את חיי הגאה. אני חושבת שהחודש הזה מאוד חשוב, בגלל שיש עדיין אנשים ששונאים את עצמם בעקבות העובדה הזו. ואני חושבת שהנרמון של זה, נגיד זה שיאיר לפיד עכשיו תלה את הדגל
במשרד החוץ, דיברנו על זה, כן, בפתיח.
אז זה באמת צעד חשוב, כי פתאום יש איזה לגיטימציה מצד השלטון גם. צעדי ענק בעיניי.
תענוג, מיקה בן שאול עם ספר חדש, ספר שירה שלישי של הספר נהדר, כספר פתוח הוא נקרא. מאוד פשוט, אבל לא פשוט לקריאה. אבל תענוג. מיקה בן שאול, תודה רבה שדיברת איתנו, וחג גאווה שמח.
חלון גאווה.
ביום ראשון האחרון נפתח הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וסטודנטיות, והיום הוא יוקרן בו הסרט ריפיל של עומר הראל. זה יקרה היום ב-4 אחר הצהריים. עומר, נספר לכם, הוא בן 28, הוא בוגר בית הספר לקולנוע סם שפיגל, והוא בחר לסרט הבכורה שלו לטפל בסוגיה שלא מרבים לעסוק בה בקולנוע הלהט"בי. הוא מדבר שם על זוגיות פתוחה, על המשמעויות שלה ועל ההשלכות הדי מגוונות שלה על חיי הזוג. הסרט נקרא, אמרנו, ריפיל, שזה מעין משחק מילים שמיד הבמאי יסביר לנו אותו, והוא מספר את סיפור אהבתם המרגשת של נרי ודקל בדרכם ללילה של מין בשלישייה, ואל כל הדרמה שאליה אירוע מהסוג הזה עלול או עשוי, או יכול, להוביל. אני אומר עכשיו שלום לעומר הראל, במאי הסרט ריפיל.
שלום, שלום, נעים מאוד.
חג שמח.
תודה על המילים החמות והיפות על הסרט. חג שמח, חג שמח.
תודה, אנחנו שמחים לשמח. אז אתה יודע מה, אז אנחנו גם נאחל לך שתזכה בפסטיבל, כי עשית יופי של סרט.
אמן.
אז בוא ככה נספר בקצרה, אחרי 6 שנים של זוגיות, עוד מעט תתאר אותה יותר, איזה זוגיות זאת, נרי ודקל מחפשים מעוררים חדשים לזוגיות שלהם, הם פותחים את היחסים שלהם במידה מסוימת, כדי לעשות שלישייה עם בחור נוסף. הייתי אומר שזה די אמיץ בשביל לסרט, עוד מעט תדייק, אבל הרעיון הכללי, אני חייב לומר, הוא די אמיץ לעסוק בנושא הזה כסרט ביקורים. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
זהו, אז אני אדייק קצת את הדברים שאתה אומר, כי בעצם באמת הסרט, יותר משהו עוסק בפתיחת זוגיות ושלישייה, הוא עוסק בדינמיקה זוגית בין בני זוג, כמו, לא משנה שהם להט"בים, ככה גם אני חושב שדינמיקות הרבה מתרחשות של הטרוסקסואלים, כי בעצם המהות של הסרט זה זה שהם באמת מביא, אחד מהם לכבוד החגיגות ה6 שנים, מביא סם חדש ומומצא כמובן, שעלה במוחי, שבעצם מאפשר להם לחוות מחדש זיכרונות, את הזיכרונות שלהם. ובעצם אחד הזיכרונות שמגיעים אליו זה חוויה ישנה שקרתה בעבר של הקשר שלהם, שבו הם התנסו באפשר לקרוא את זה פתיחת הזוגיות, או התנסות בחוויה מינית שהיא לא רק קשורה בשניהם, אלא בבן אדם נוסף. וכמו החוויה הזו, שתכף נדבר עליה, אז אני מאמין שהיה להם עוד הרבה חוויות כאלו, שלאו דווקא מיניות, אבל שבהם נרי, שהוא הגיבור של הסרט, חווה אותם לא בדיוק במקום, הוא לא הרגיש שהחוויות האלו מדויקות לו. כן, ובעצם...
כי בבסיס הפנטזיה הזאת, או הצורך הזה לצרף עוד מישהו לתוך האינטימיות של שניים, אני אומר, אתה תתקן אותי ותגיד אולי דברים אחרים, אבל הפנטזיה הזאת היא בעצם באה למלא אחרי איזה צורך לצקת תכנים חדשים לתוך הזוגיות שאולי שוקעת ככה לשגרת החיים, לשעמום, להטרדות, והיא מבקשת איזה מין משהו חיצוני שיעורר אותה, שיכניס חיים חדשים לקשר. ונרי רוצה, אבל איכשהו לא מצליח להיכנס לתוך הקורבן הזה שצריך להקריב.
נכון, אתה צודק. אני חושב ש... אבל העניין המעניין הוא שבעצם הסרט לא מדבר על החוויה, על החוויה הזו ספציפית של פתיחת הזוגיות, אלא הוא מדבר יותר על הדינמיקה ביניהם, על איך דקל הוא בעצם זה שבאמת חווה את השעמום הזה שאתה מדבר עליו מהזוגיות, במיוחד ביחס לאווירה שמתקיימת בקהילה התל אביבית הלהט"בית של פתיחות ושחרור והרצון לפרוץ את הגבולות. וכחלק מזה גם הוא מוביל אותם לחוויות שכאלה, מיניות צוערות שמעמידות את ה... רגשות שלהם בקצה, ושזה בעצם מה שקרה בעבר. בהווה הוא מביא שוב איזה סם שיעורר את הקשר, את החוויות שנשכחו, כי בעצם ההווה כבר באמת נורא דל עבורו, כאילו, כי משהו בדינמיקה ביניהם השתנה. אני חושב שמה שהשתנה בדינמיקה ביניהם, שנרי מתחיל להבין שלא טוב לו, והוא כאילו לא ראה את זה לאורך הרבה מאוד זמן. הוא היה מוותר על עצמו פעם אחר פעם עבור דקל, כאילו עבור החוויות שהוא רוצה לחוות, והוא היה מנסה להתאים את עצמו לאווירה, וכל הזמן עובד בשביל להיות חלק מהדבר הזה, וההתמודדות מחדש של מול הזיכרון הזה, שבעצם הוא מטייל לו בזיכרון ורואה שם את הפרצופים שלו בעצמו, איך הוא חווה את החוויה הזו, שאולי אז, שאחרי שהם חוו אותה, אז הוא כזה מין... איבד לעצמו אותה במוח לחוויה טובה, כדי שזה ישמור את הסיפור הנפלא של הזוגיות, מתוך הפחד לאבד את האהבה, את האהבה שלו עם דקל. אבל בסוף ההתמודדות שלו אל מול עצמו, ואל מול לראות כמה הוא ויתר על עצמו, אז פה אני חושב שזה המרכז של הסרט, שזה גם משהו שנוגע לא רק לעולם הלהט"בי ולחוויה הלהט"בית, אלא לכל הזוגות ככלל, לא משנה אם אתה להט"ב או... הטרוסקסואל או כל דבר אחר. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מעניינים שקורים בסרט, שבאמת זה הנקודת הזדהות, שגם בגלי החבר'ה סטרייטים בני 60 שראו את הסרט, הצליחו להבין על מה מדובר ועל להתחבר גם, כי בסוף זה חוויה שהיא נוגעת בכולנו, החוויה הזו של כמה אנחנו מוותרים אחד לשני, כאילו על הדברים שחשובים לנו, ועל העקרונות שלנו, ועל הרצונות שלנו, בשביל להמשיך לקיים את הסיפור האהבה כל כך נפלא הזה שאנחנו מאמינים בו, אז זה מוביל אותנו באמת להמון ויתור עצמי. ונרי חווה את זה בצורה הכי חזקה, כשהוא רואה את עצמו, הוא מוותר על עצמו, בתוך החוויה המינית הזו, שאני חושב שבחרתי גם לעשות את זה כחוויה מינית סוערת, בגלל שיש משהו בערבוב בין הפיזי לרגשי, שמגיע במיניות, שהוא שם אותך בנקודה מאוד מאוד קיצונית, שאתה או שאתה מאוד חווה את זה טוב, או שאתה חווה את זה ממש קשה. ושאני חושב שזה כן כבר מתקשר גם להרבה דברים בתוך הקהילה, שהחוויות הקשות האלו, אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם חלק בהם, ולא יודעים איך לעצור אותם, לא יודעים להגיד לא טוב לי. כאילו, ופה בכלל מדובר כאילו גם לא על בן אדם שהוא לא מכיר, אלא על בן זוג שלו, שבעצם לאורך שנים הוא לא מצליח להגיד, זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה דברים אחרים.
זאת אומרת, בסופו באמת... של דבר אתה אומר, מדובר בסרט שמדבר על דיאלוג בתוך קשר, על האיכויות שלו, על מתי הוא כן, מתי הוא מעמיק, מתי הוא באמת מייצר סיפוק לשני בני הזוג. אני בטוח שדיברת עם המון... להט"בים, הומואים, לסביות, זוגות מגוונים לקראת העשייה של הסרט. מה החוויה הכי דומיננטית שלמדת בשעמום הזה שהבאת לתוך הסרט?
בשעמום?
כן, באותה חוויה של משהו שנגמר ומבקש משהו מעורר מבחוץ.
תראה, אני, רוב הסרט נכתב באמת מתוך הרבה חוויה אישית והרבה ערבוב אישי של שאני מצאתי בשלב מסוים בלימודים שלי, קרתה פרידה גם מאוד, אחרי שנים מאוד ארוכות עם בן זוג שהיה לי יקר מאוד, ובעצם אחרי הפרידה הזו, אז מין התחושה העיקרית הייתה של רצון לעשות איזושהי אינטרוספקציה עם עצמי, כאילו של מה קרה שם, ומה, איך הגענו כאילו למצב הזה של אנחנו לא מצליחים להכניס אנרגיות לקשר בינינו, ואנחנו לא מצליחים לחדש אותו, וכאילו מתוך הנקודות האלו יצאתי ובניתי דמויות שהם באמת איזשהו, היוו איזשהו בהתחלה בסיס למי שאנחנו היינו בתוך זה, משם הם באמת התפתחו והתקדמו, אבל החוויות האישיות כאילו הם מה שהרכיבו את הסרט, ובאמת כזה מתוך המצב שהגעתי אליו, ששנינו הגענו אליו בתוך המערכת יחסים שלנו, ניסיתי להבין על מה בעצם זה יושב, וגיליתי.
ולכן גם, עומר, אני לצערי, אנחנו צריכים לסיים, לכן בקצרה נתת לסרט את השם Refeel, שזה לא מילוי מחדש, אלא Refeel, F-E-E, כן.
נכון.
שורה על השם שבחרת?
זהו, אז האמת שגם חייב להגיד שהרעיון הגיע דרך גם השחקן הנפלא שעושה את נרי, גבריאל לוקאס, שחשבנו על זה יחד, וזה באמת שם שפשוט כאילו נראה לי מבטא מאוד את הסרט, כאילו של גם להרגיש באמת מה שהחוויה שהסם הזה מאפשר, של להרגיש ולחוות מחדש, זה משהו שכולנו בעצם היינו רוצים, אני חושב, איפשהו בחיים,
נכון.
להרגיש מחדש את החוויות האלו.
בכלל, לעשות ריסטארט למשהו.
בקטון, כמו שראינו כן. את זה.
עומר הראל, במאי הסרט ויוצר הסרט Refeel, שוב היום בשעה 4 אחר הצהריים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וסטודנטיות, ואנחנו מאחלים לך שתזכה.
תודה רבה.
להתראות, עומר, להתראות.
תודה לכם, להתראות.
חלון גאווה.
הגוף שלי הוא רק שלי היה רב מחר בספרי הילדים, משום שהוא חידד עמדות על זכותו של כל אחד על גופו, ובוודאי כערך יסוד שאנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו כשאנחנו מגדלים אותם. כתבה אותו יעל פדר, ועכשיו היא מפרסמת עוד אחד שגם לו אנחנו מאחלים הצלחה. הספר החדש שנקרא ילדים באים באהבה, והוא יצא ממש לאחרונה בהוצאת שוקן. השאלה של איך באים ילדים לעולם מקבלת בספר הזה, ואני קראתי אותו והתענגתי על כל רגע, השאלה הזאת מקבלת מענה מאוד רחב יותר, מגוון יותר, שכזה מתאים לעולם שבו הגיוון המגדרי והחברתי הולך ונעשה גלוי יותר, מקובל יותר, כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל גם צריך לומר בצער שהוא עדיין רחוק מחזון אחרית הימים. יעל פדר, נספר לכם עוד, היא עובדת סוציאלית שמפתחת ומעבירה תוכניות חינוכיות להורים ולילדים. וכדי להכניס אתכם לסיפור המסגרת, אני אקרא לכם אולי את פסקאות הפתיחה של הספר הזה, ילדים באים באהבה. אז הוא מתחיל ככה. ביום שלישי, בזמן המפגש, אמרה ורד הגננת לילדי הגן שיש לה משהו חשוב לספר להם. משהו משמח, שאלה תמר בתקווה. אולי זה משהו עצוב, חשב עומרי והביט בדאגה בוורד. זה בטח משהו מצחיק, קרא גיא ועשה פרצופים של ליצן. אני רוצה לספר לכם משהו משמח מאוד, אמרה ורד הגננת, והביטה בילדים בהתרגשות. כל הילדים הביטו בה בסקרנות ובקשב רב. שמתם לב שהבטן שלי קצת גדלה לאחרונה? שאלה ורד. חלק מהילדים הנידו בראשם, וגיא התפרץ ואמר, חשבתי שזה בגלל שאת אוכלת הרבה ממתקים. כולם פרצו בצחוק, וורד חייכה ואמרה, הבטן שלי גדלה כי אני בהיריון. יש בבטן שלי תינוק. שלום לסופרת יעל פדר.
שלום וברכה.
כותבת הספר ילדים באים מאהבה. אז ככה נפתח הספר כמו שקראתי אותו, וככה את ממש מכניסה את הקורא, הקוראים, הקוראות לעובי הקורא, והילדים מיד מעלים את העניין. איך את בהיריון? את בכלל לא התחתן, אתם אומרים לורד הגננת.
נכון מאוד. הם בעצם פותחים את השיח על איך ילדים באים לעולם, אם זה לא בעל ואישה, כמו במשפחות כאילו נורמליות. ובעצם זה פותח צוהר לשיח, גם שיש כל מיני סוגים של משפחות, וגם איך באים ילדים לעולם בכל סוגי המשפחות, או לפחות בחלקם. אי אפשר לחסות היום את הכל, הרי יש כל כך הרבה וריאציות. ובעצם הבסיס של הספר זה קודם כל הבסיס של הנושא הזה, שיש פה אהבה, וזה בחרנו את השם ילדים באים באהבה. יש כל מיני סוגים של זוגות, העיקר שפגשת מישהו שהלב שלך מתחבר אליו ומתרחב ומתאהב. וגם אני באמת נכנסת לעובי הקורה של איך באים ילדים לעולם בכל מיני סוגי משפחות, שהבסיס הוא שילדים נוצרים מחיבור של ביצית וזרע. פגישה מיוחדת כזאת בין זרע לביצית.
שזה כבר נהיה החלק הפשוט יותר בלהסביר לילדים, משום שהמורכבויות מתחילות אחר כך.
כן.
ואז הן באות לידי ביטוי בהרכבים המשפחתיים שאת גם מספרת עליהם בספר. אולי תשתפי אותנו קצת בצורות ההורות או המשפחות שאת חושפת לילדים בספר.
כן, אז ברגע שהבסיס הוא באמת חיבור בין זרע וביצית, אז אולי השאלה, אוקיי, אבל אם ורד הגננת היא ואין לה בן זוג ויש לה ביצית ואין לה זרע, אז מה היא עושה? אז אם אין לה ביצית היא הולכת לבנק הזרע, ואנחנו נותנים הסבר מה זה בנק הזרע, ואיך בעצם הזרע שבבנק נפגש עם הביצית של האמא. ואם אנחנו אחרי זה הבנו את זה, אז אנחנו אוקיי, אבל אם זה שני גברים, אז זה אומר שיש להם זרע, אבל אין להם ביצית, אז מה הם עושים? וגם השאלה אם בנים יכולים להיות בהיריון, ויש לנו קטע מצחיק ש...
זהו, תמר אומרת, אני אף פעם לא ראיתי בן בהיריון.
בדיוק, והילד שמכניס כזאת עגולה ואומר, אני בהיריון, אני בהיריון. אז זה באמת מדבר גם על הנושא של איך אפשר בכלל...
זהו, אבל פה בעצם יש, לי כקורא לפחות הייתה הרגשה שנעצרת, כי כשתמר אומרת, אני לא ראיתי בן בהיריון, אז יש גם טרנסים שאנחנו יודעים מהזמן האחרון גם שנאבקים על הזכות שלהם להיקרא אבות, למרות שהם הרו את הילדים, אבל זה באמת כבר סוגיה משפטית כנראה מורכבת מדי להנגיש אותה לילדים. אני רוצה לקראת, יש לנו זמן, אבל לשאול אותך ככה, ספרי ילדים להט"בים הם, אני לא אומר את זה כביקורת, אבל בעצם אולי כתיבתם הם ספרים מגויסים, זאת אומרת, יש להם אג'נדה. את גם מרגישה שזה, בנוסף לעובדה שזה בא למלא איזשהו חלל בתחום, אלא גם סוג של שליחות?
לגמרי. אני בכלל מרגישה שליחות, דיברת קודם על הספר של הגוף שלי, רק שלי, וזה לא רק ספר, זה גם יש לנו מצגה, ויש לנו סרט בנושא. המומחיות שלי זה להסביר לילדים דברים מסובכים בצורה שהיא פשוטה. וברגע שאני פוגשת נושא שהוא מסקרן אותי או מסקרן ילדים, אז אני חוקרת אותו. אני לא מהקהילה הלהט"בית, ואני לא מומחית בנושא הזה של איך ילדים באים לעולם. אני כל נושא שמעניין אותי ומסקרן אותי ופוגש אותי, אני לומדת אותו ומנסה לפשט אותו לילדים. במקרה הזה, דרך אגב, הרעיון בא לי מתוך זה שגיסתי היא נמצאת בזוגיות עם אישה ויש להם שני ילדים, והילד שחר גם הופיע בספר, ובאמת דרכה הגעתי לנושא וקיבלתי את ההשראה, ואני לגמרי רואה בעבודה שלי שליחות בנושא הזה ספציפית, וגם בנושאים אחרים ומעניינים, וזה... בטח בנושא כזה מורכב, זה מלאכה מאוד קשה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שכמעט כל משפט שנכתב פה בספר, אנחנו התלבטנו ודנו עליו בהוצאה, העורכת, יעל הדס המנהלת, וגם אנשי מקצוע, כדי א', זה יהיה מדויק מבחינה תהליך רפואי, וגם שזה יהיה פשוט. ואתה יודע, לפעמים אני כבר פגשתי, כבר שמעתי כל מיני דברות על הספר, הנה אתה הצגת, אוקיי, אבל גבר כן יכול להיות בהיריון. אנחנו לא יכולים לכלול פה את הכל, אנחנו מנסים כמה שיותר לפשט. אז למשל, החיבור הזה בין גבר ואישה, איך הוא קורה בדיוק? איך באמת החיבור בין ביצית לזרע קורה? אנחנו לא נכנסנו לזה. אפילו הציור של לגבר יש זרעים ולאישה יש ביציות, עליו היה התלבטות, להראות לילדים בדיוק איפה הביציות נמצאות, לא להראות להם.
כן, ובשביל זה גם היה לך את הייעוץ המדעי והפסיכולוגי של פרופסור דניאל זיידמן ודפנה גרינר, צריך להזכיר בהקשר הזה, אם כבר הסברת את המורכבויות שדילגתם עליהם. יאלף. כן, ילדים באים באהבה, יעל פדר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
חלון גאווה.
קצת יותר מחודש אחרי שאלה לי חשפה שהיא במערכת יחסים עם אישה, היא מוציאה ביחד עם עדן חסון, גם היא שיר לקראת הגאווה. שימי פס, כך הם שרים להם שני החמודים האלה, והם גם מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה. לחודש הגאווה, לשבוע הגאווה. אני מזכיר לכם, ביום שישי הקרוב, בין 12 ל-2, משדר מיוחד של חלון גאווה, שידור חי מהמצעד. תודה רבה מאוד לצוות, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד מהדורה של חלון גאווה בשבוע הבא. חג גאווה, שמח לכולנו.
חלון גאווה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.